שלום לכולם, כמעט שבת שלום. בטח תהיתם מדוע לא הספקתי לשלוח אתמול את השיעורים הרגילים בישיבת עתניאל והשיעור לפרשת שבוע בסיפור לשבת. פשוט סיימתי מילואים אתמול ביום חמישי בצבא ההגנה לישראל, ולכן לא היה באפשרותי ללמד, אבל פטור בלכלו מי אפשר, ולכן נקליט רעיון קצר, אבל חשוב ומהותי מאוד, שכבר זכיתי להעביר אותו כמה פעמים לפני שנים עברו בישיבה, ונחזור על הדברים, בתוספת דברים שהתחדשו, ונשתדל גם לשלב סיפור לשבת בתוך הדברים. אנחנו בפרשת שלח. ללא ספק, הסיפור המרכזי בפרשתנו זה פרשיית המרגלים, אף על פי שבפרשת שלח אפילו פעם אחת לא מוזכר הביטוי או השם מרגלים, ויותר נכון לקרוא לפרשה פרשת התרים, התיירים אולי. עד כדי כך שאם נספור נגלה שיש לנו 10 פעמים מופיע שורש לטור על הטיותיו השונות במהלך סיפור הדברים בפרשה, אבל אין שום אזכור למרגלים. והדבר הזה מקבל חיזוק לאור העובדה שבעצם 9 פעמים מתוך 10 ההופעות של השורש לטור בפרשה עוסקות בפרשת התיירים, של הגעת נציגי עם ישראל לארץ ישראל וחזרתם והתלונות וכולי. אבל הפעם העשירית לא מופיעה בסיפור פרשת המרגלים התיירים, אלא דווקא בפרשת ציצית שחותמת לנו את פרשת השבוע, וזה בפסוק שאומרים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכמובן שהשימוש בביטוי לא תטורו אחרי ש9 פעמים נזכר השורש לטור בהקשר התיירים שבאים לרגל את הארץ, כמובן שזה מצריך דרשני. בעל ספר יצירה מלמד אותנו בפרק א' משנה ז', בספר יצירה, נעוץ תחילתן וסופן וסופן בתחילתן. צריך לראות מה אנחנו לומדים מההתחלה של הפרשה לסוף של הפרשה, ומה האיסור לטור בסוף הפרשה על התיירות בפועל של המרגלים התיירים בתחילת הפרשה. אז בואו נראה את רש"י. רש"י, רבן של ישראל בשלמה יצחקי, בביאורו על המילים ולא תטורו אחרי לבבכם, כותב כך רש"י, כמו לאל, מטור הארץ, כן? בפרק י"ג, וישובו מטור הארץ. אומר רש"י, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. כלומר, רש"י ישר עומד על הזיקה לתחילת הפרשה. אולם נתמקד בהמשך דבריו. מה אומר רש"י? העין רואה והלב חומד, ויש לתמוע על הדברים של רש"י. הרי רש"י מוכר לנו כפשטן, והוא מסביר, העין רואה ורק בעקבותיו הלב חומד. אבל הסדר בפסוק הוא הפוך, ולא תטורו אחרי לבבכם, קודם כל לבבכם, ורק אחר כך נאמר ואחרי עיניכם. אז כדי להבין את הדברים של רש"י על סוף הפרשה, אנחנו בעצם צריכים להבין את תחילת הפרשה. מה היה חטאם של אותם תיירים? התיירים המרגלים היו בסך הכל, הם היו ריאליסטים, הם היו מציאותיים. על פניו באמת לא היה שום סיכוי ריאלי שעם ישראל, ש-40 שנה במדבר, ולפני כן 210 שנים של עבדות במצרים, לא היה שום סיכוי שיצליחו לגבור על ענקי ארץ כנען. אבל ישנה אמירה מוכרת, שמעתי אותה בשם הרב לוינגר, שהיה מרבני חברון, מחדשי יישוב יהודי בחברון, שהיה אומר שהדבר הראשון שבני ישראל עושים הכנה לכיבוש הארץ בפרשת חוקת, זה להרוג את חשבון מלך סיחון. כלומר, כדי לכבוש את הארץ המובטחת, צריך קודם כל להרוג את כל החשבונות, כל הספקולציות הריאליות, כי המציאות של עם ישראל בארצו היא מציאות ניסית מעל הטבע. היא לא מציאות ריאלית, ולכן לא צריך לפחד מכל התחזיות הקודרות של הפרשנים למיניהם, וטוב מאוד שמועצת העם ובן גוריון בתש"ח לא שמעו לכל הפרשניות הספקולטיביות של הפרשנים, שמעו שאם נכריז על מדינה, אז אוי ואבוי תהיה שואה שנייה. אלא פשוט צריך להרוג את מלך חשבון, להיכנס לארץ ולכבוש אותה, וזה מאוד מתאים לגישה בכלל הפוליטית רוחנית של הרב לוינגר ביישוב היהודי בחברון. כמו שהיטיב לבטא את בן גוריון, מי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. אז זה הסיפור של התיירים. אבל מיד אחרי פרשת התיירים, ישנה פרשה קטנה שבדרך כלל לא תמיד זוכה למרב תשומת הלב, וזוהי פרשת המעפילים. הפרשה של המעפילים היא אנטיתזה לפרשת המרגלים. לכאורה, המעפילים הפנימו את הלקח מהטעות של התיירים,
כלומר, הם הרגו את חשבון מלך סיחון. הם התעלמו מכל השיקולים הריאליים בגשמיות, מכל השיקולים הריאליים ברוחניות, ואף על פי שמשה רבנו יעץ להם להימנע מכך. ולמרות שארון השם לא היה איתם, הם החליטו, אללה בבאללה, מה שנקרא, לא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. וואו, איזה יופי, איזה ציונות, איזה חזון, ומה התוצאה של אותה יוזמה פטריוטית של המעפילים? גם הם ניגפים, ויקום ויקטום עד החורמה. למה? הרי לכאורה הם הרבה יותר צדיקים מהתיירים. אבל ניכר שגם המעפילים וגם התיירים בעצם נכשלו באותה נקודה. הם נכשלו באותו דבר. לפעמים, ותקשיבי טוב כי זה יסוד חשוב בעבודת השם ובכלל בחיים, לפעמים כשהלב מוטה, אז הוא משפיע על העיניים כך שהם יראו רק מה שהלב רוצה לראות. אני אחזור על זה. כשהלב מוטה, כשהלב שבוי בקונספציה, אז הוא משפיע על העיניים, על הראייה הפיזית, עד כדי כך שהם יראו מה שהלב רוצה לראות. כשאנחנו רואים מישהו שהוא ממש אחוז טירוף, הוא מתלהב מאיזשהו רעיון, בלשון החבר'ה אומרים, הוא רבקיסט. מה זה רבקיסט? הוא לא רואה בעיניים. עכשיו, זה לא שהוא צריך עכשיו ללך לאופטומטריסט שיחליף לו מספר במשקפיים. כאילו, הוא רואה פיזית, אבל הוא לא באמת רואה. משל, למה הדבר דומה? בחור מאוהב במישהי, ולכן הוא רואה בה רק את הדברים היפים והטובים שיש בה. אבל בגלל שהלב מאוהב, אז העיניים לא מבחינות במומים הקיימים בה. מומים שהם בולטים לעין כל מי שלא מאוהב בה. וזו הנקודה, גם המעפילים וגם התיירים ראו מה שהלב שלהם רצה. כפי שמסביר בעל התניא אדמו"ר הזקן בליקוטי תור על הפרשה, שבעצם היה קונספציה למרגלים, לתיירים, שהם עסוקים ברוחניות, אם הם יגיעו לארץ ישראל הם יתגשמו, יעסקו עכשיו בחקלאות, בגשמיות, והם ירדו מקומתם, ממדרגתם הרוחנית, ולכן לא משנה שהם רואים ענבים בלתי רגילים, איזה תנובה, איזה שפע, מבחינתם זה חיסרון. כלומר, לא משנה מה היו רואים, הם היו רואים את זה באור השלילי, כי הם באו מקונספציה שלילית על עצם הכניסה וכיבוש הארץ. הם רצו להישאר ברוחניות של המדבר, וגם המעפילים אותו דבר. הם לא היו קשובים להקשיב למשה, לארון השם, לעם. כלומר, גם המעפילים וגם התיירים ראו בסך הכל רק מה שהלב שלהם רצה לראות. כלומר, הם לא היו קשובים לשמוע בקול השם. אם דיברנו על המילואים, אז בתור קצין מודיעין אני אומר, אתם יודעים את זה, שהמילה הגנאי הכי גרוע בעולם המודיעין, איזה מין כמן אתה? אתה שבוי בקונספציה, כן? כשאתה שבוי בקונספציה בכלל המודיעין, אז לא משנה שעכשיו שהמצרים מרכזים כוחות, כן? מעבר לתעלת סואץ, והסורים והיועצים הסוויותים עוזבים, כי מבחינתך זה תרגיל. אז שזה תרגיל, כל מה שאתה רואה, רק מחזק את התזה שלך שזה תרגיל, וכן, יום כיפור, שתיים בצהריים, תשל"ד, פורצת מלחמה, ואתה אומר, רגע, איפה היינו? כלומר, אתה רואה בעיניים, אבל אתה רואה בעיניים מה שהלב שלך רוצה לראות. לכן הקדוש ברוך הוא מסכם את פרשת שלח, פרשה שיש בה 9 הופעות של תיירות שלילית, בפרשת המעפילים, והוא אומר לנו בסוף הפרשה את המסר, ולא תתורו אחרי לבבכם דווקא! ורק אחר כך ואחרי עיניכם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי הכל עניין של פרספקטיבה. גם כאשר הנתונים הם אותם נתונים, והעין רואה בדיוק אותו דבר, השאלה מה הלב מסביר לעין שהיא רואה. סיפור לשבת. בשנת תרפ"ד, 1924, כאשר חלה אדמו"ר הקדוש מדרוביץ' בפולין, רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, זכר צדיק קדוש לברכה, בא לבקר אותו מרן הרב זצ"ל, הרב קוק. פתח הרבי מדרוביץ' ואמר, החסידים שאלו אותי, מדוע אני מזרז לעלות מפולין לארץ ישראל? ולא גם כאן בארץ ישראל יש צרות שמכים יהודים. עניתי להם, בפולין מכים יהודים משום שהם שם יותר מדי. ואילו בארץ ישראל מכים יהודים מפני שהם פה פחות מדי. נענה הרב קוק זצ"ל ואמר, גם אותי שאלו שאלה זו. וישבתי שישנם שני מצבי חולי, מחלת התנוונות מחמת זקנה, שכל אחד חושש מפניה, וחולי מחמת לידה, שלמרות סכנתו, הכל מעוניינים בו. עד כאן הסיפור. השאלה איך אתה מסתכל על הדברים. המפתח לראיית העין היא ראייה נכונה של הלב. הלב הקשוב לדבר השם בכל עת, ועל זה מתפלל דוד המלך עליו השלום. לב טהור! ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, כי אם הלב הוא טהור אז הכל יהיה בסדר, אבל אם הלב הוא לא טהור זה בעיה גדולה, כי הלב החי להזרים את הדם, את החיות, את החמצן לכל האיברים. לכן צריך לב טהור, ולכן השורה התחתונה של פרשת שלח זה הפרשה לא לתור אחרי הלב, שהלב יהיה טהור. מתוך כך נבין עוד נקודה חשובה שגם עליה דיברנו בעבר. בפרשת וישלח אנחנו למדים, קוראים על לידתו של עמלק, כן, תמנה ואליפז, הוא היה נכד ונין של עשיו ושל יצחק. בפרשת בשלח, חומש שמות פרק י"ז, אנחנו למדים על המלחמה של משה ויהושע בעמלק. והפעם השלישית שיש לנו הופעה של עמלק בתורה, זה בפרשה שלנו, פרשת שלח, כן, ויקום, ויקום החומה, והקנאים והעמלקי אז בארץ. כלומר, שלושת ההופעות של עמלק, נכון, יש גם בקיטצה, זכור שעשה לך עמלק, אבל זה סיפור האירוע, זה לא מעשה, זה לא אירוע. מספרים מה היה פעם. שלושת ההופעות העוצמותיות, המהותיות של עמלק, זה בפרשת וישלח, בפרשת בשלח, ובפרשת שלח. וזה מלמד אותנו שגם עמלק הוא שליח. שאלה אם אתה מספיק, יש לך לב טהור לראות שגם הדברים הלא טובים באו לקדם אותך. כזה שמוך הוא מדבר איתנו. או שאתה רק כמו כלב, סליחה על הביטוי, שמרביצים לו עם מקל או עלינו, ומה עושה הכלב? מנסה לנשוך את המקל, ולא רואה מי האדם שמחזיק את המקל. לכן ההופעה של עמלק שבא לא לתאר את הלב, אלא הפך, לאטום לנו, כן? לאטום, שהלב שלנו יהיה אטום, שהוא לא יהיה טהור. ההופעות של עמלק בפרשת וישלח, בשלח ושלח, כי גם הוא שליח שידרבן אותנו לא לתור אחרי הלב, ומתוך כך לא לתור אחרי העין, אלא רק לעבוד את השם מקדושה וטהורה, בבחינת לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, שנזכה ושנחיה. שבת שלום וברך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.